חזק וברוך לרב הגאון מור דיינה דנחית לעומקה דדינה הגאון הרב עידו שחר חבר בית הדין שעוד יעלה מעלה מעלה ויזכה לדין תורה ולאדירה. דיינים רוצים לשמוע איפה מרן כתב בביום לנושא כזה, נושא כזה, פונים אליו. יודעים שהוא ברוך השם בקיא בתורה של מרן, כולל החלקים האחרונים, חלק ת', חלק י', אפילו חלק י' א', ברוך השם בקיא בהם, אשריו אשר חכו, שמשיך עוד לזכות הרבים, וגדיל תורה וידיר. בגמרא פסחים, בדף ועמוד א', שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם לפסח 30 יום. הדין הזה מובא בעוד מקומות בש"ס, במגילה בדף למד ב', במגילה בדף כ"ט עמוד ב', ראש השנה בדף ז', סנהדרין י' ב', עבודה זרה בדף ה' עמוד ב', מסכת בכורות בדף נ' ח', כמה מקומות מובא הדין הזה, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח 30 יום. זאת אומרת, כבר עכשיו, מיום תדבב באדר, פורים, כבר עכשיו צריכים להתחיל לדרוש בהלכות של פסח. הגמרא למדה את זה ממשה רבנו. משה רבנו עמד בפסח ראשון, מלמד את בני ישראל על פסח שני. מי שהיה תמה או בא בדרך שלא יכל לקיים את הקורבן פסח, אז הוא הסביר להם, משה רבנו, שיעשו פסח שני. יש לך עוד זמן, עד י' באייר. מה אתה אומר כבר עכשיו? פה הגמרא למדה, רואים 30 יום קודם הפסח, צריך להגיד ברכות הפסח. הגמרא מדברת בעיקר על קורבן. צריכים לבדוק את הקורבן שלא יהיה בו מומים, צריך לכל אחד ואחד שיקנה, שלמי חגיגה, יש את הנדבה, צריך להכין את זה מראש שלא יהיה בו מומים, מדבר על קורבן. וזה למדו שאותו דבר גם שונים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח 30 יום. בעל הלכות גדולות מוסיף, צריך אדם ללמד בתוך ביתו הלכות הפסח. יושבים בשולחן שבת, כל מיני הזדמנויות שיש, להגיד להם הלכות הפסח. תדעו, יש מחלוקת הפוסקים, חוזר וניעור, מה זה חוזר וניעור? מה זה נותן טעם לפגם? שתי טובות נטלף. מה הדין נטלף בפסח? מותר או לא? מרן, זכר צדיק לברכה, הרים את הרמה של הבעלי בתים. לפני 60 שנה, 50 שנה, אפילו פחות, לא היו כולם יודעים מה זה חוזר וניעור, מה זה נטלף בפסח, יותר ביותר בטיל, כל מיני מושגים שלא ידעו. והרב, ברוך השם, הרים את הרמה. היה פעם איזה חכם אחד שאמר, שמה שלומדים כל מיני ספרי קיצורים, זה מוריד את הרמה של הבעלי בתים. אבל הוא צריך לדעת שהבעלי בתים לפני דורות הקודמים, דור הקודם שפניו, אני עוד זוכר בתור נער צעיר, מה למדו הבעלי בתים? בעיקר דרשות, פרשת השבוע, דרשה, וגם כן בן איש חי. כמה? רבע שעה, 20 דקות. בן איש חי זה לא לכל אחד מתאים. מי שעיראקי עושה הכל לפי הקבלה, בסדר, שעשה כמו הקבלה ויחמיר. אבל לא כולם יכולים להגיע בדבר הזה. וגם כן, הוא חולק הרבה על מרן השולחן ערוך, ושפה אנחנו מזכירים הרבה. לכן, לא, היום ברוך השם, לומדים את הבן איש חי, אבל צמוד לזה לומדים את ההלכות של מרן. הרב מרן נראים את הרמה של הבעל הבתים. יודעים מושגים יודעים. זה אדם עכשיו, תוך ביתו, בחודש הקרוב, צריך כל הזדמנות שהיא להגיד להם איזה הלכה. הוא ללמוד את זה, דרוש שימד בעצמו, אחר כך ידרוש את זה לבני ביתו. זה כותב את זה הבאג. 30 יום קודם הפסח, צריך אדם ללמד לבני ביתו בהלכות הפסח. המאירי כותב, 30 קודם הפסח, קונים מצרכי מזון לפסח. מכינים איזה פינה בבית, שהילדים לא נמצאים שם, לא מלבלו. כל המצרכים שקונים לפסח, אם זה מצות, אם זה כל מה שצריכים לפסח, שמים את זה מי עכשיו, הם יקנות, כך כותב המאירי. טוב, זה אולי היום זמננו לא צריך מה מי עכשיו יקנות. אפשר להשיג שבוע לפניכם, מה צריך מי עכשיו, צריך שבת ללמוד, חבל, ביטול תורה. אבל רואים פה את הדבר הזה, שזה חלק בדרשה בהלכות הפסח, 30 יום קודם הפסח. הר"ן, בפסחים, בדף ו', הוא מקשה. בגמרא בפסחים יש שתי מקומות. אמרתי לכם בדף כ"ט, בדף למד ב'. בדף למד ב' כתוב, משה תיקן להם לישראל, שיהיו שואלים ודורשים בהלכות הפסח, הלכות חג בחג, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג, פסח בפסח. לא כתוב 30 קודם בפסח. כתוב הלכות פסח בפסח, הלכות חג בחג. שואל הר"ן, כל אחד כתוב 30 יום קודם בפסח. צריך להאמין מפורים, ללמוד הלכות פסח. כל אחד כתוב הלכות חג בחג, הלכות פסח בפסח, עצרת בעצרת. רק כיצד? בתרץ הר"ן, יש מושג של שואל כעניין, זה בתוספתא. יש שני תלמידים, באים פה שניים, ואחד שואל, משהו על תשעה באב שחל בשבת, מתי מורידים את הנעליים? אתה רוצה עוד זמן. השני שואל, על הלכות פסח. תענה לו, הלכות פסח. למה זה שואל כעניין? הוא שואל לא כעניין. או אחד שואל, לא משהו דחוף עכשיו, הלכות תפילה, איך דברים אחרים. אבל הוא שואל עכשיו, הלכות פסח. זה נקרא שואל כעניין. 30 יום קודם הפסח, כל מי ששואל שאלה בהלכות פסח, תענה לו, תזדקק לו. למה? כי זה תוך שואל כעניין. מה שכתוב, הלכות חג בחג, הלכות עצרת בעצרת, זה הכוונה לא רק מי ששואל שאלה, אלא תיתן שיעור. תלמד את הציבור, דרשה, שיעור, בני ביתך, אז תעשה הלכות חג בחג, הלכות עצרת בעצרת, הלכות פסח בפסח. זה מה שמתרץ הר"ן. גם הרשב"א, גם כותב רבו של הר"ן, גם הוא כותב כך, שזה נאמר רק לעניין שואל כעניין. הבית יוסף, תחילת הלכות פסח, בסימן תף כפתת, מביא את השאלה של הר"ן, שאמרתי עכשיו, סתירה בגמרא, והוא מתרץ עוד שני תירוצים. הוא אומר, יש לחלק בין פסח לבין שאר החגים. שואלים ודורשים בהלכות הפסח, 30 יום הלכות הפסח. יש בזה הרבה הרבה הלכות, אם זה הלכות עגלת כלים, אם זה הלכות מצרכי מזון וקשרים לפסח, אם זה הלכות ערב פסח, הלכות פסח עצמו, ליל הסדר, דיני אפיית מצה, יש הרבה פרטים בהלכות הפסח, זה דין מיוחד לפסח, 30 יום קודם פסח צריך ללמוד בהלכות הפסח. הלכות עצרת, מה יש ללמוד הלכות עצרת? שופכים מים אחד על השני? אנחנו לא נהגים. מה יש ללכות עצרת? שלא לא עומדים עשרת דברות? בסדר, הלכה. אין הרבה דברים ללמוד בהלכות העצרת. לכן, הלכות עצרת בעצרת. אבל בפסח יש הרבה הלכות. גם הלכות סוכות. אדם יום אחד יכול ללמוד יום המים, את ההלכות האלו. רוב הלולבים, רובם ככולם, כשרים, גם לאשכנזים, כל אשכנזים שזה כשר. הם בודקים, פותחים את זה, זה כשר. האתרוגים, רובם כשרים. היום ברוך השם יש מונה באתרוגים תימניים, אתרוגי מרוקו, שבדקו וראו שזה לא מורכב. אז לא צריך ללמוד הרבה הלכות, אתרוג המנומר, כל מיני חזזית, כאלו. היום שואלים את החכם, הוא מסתכל, רואה שזה כשר, ואז מספיק ללמוד יום-יומיים, לא צריך הרבה ללמוד, הלכות סוכה, הלכות תעצרת, אבל בפסח יש הרבה הלכות. זה מה שמחלק הבית יוסף. תירוץ נוסף, אומר הבית יוסף, זה יוצא תירוץ שלישי. תירוץ אחד, מעתיק את הר"ן, שואל כעניין. תירוץ שני, פסח, שאר החגים. תירוץ שלישי, בגמרא, עבודה זרה בדף ה' עמוד ב', שם כתוב, 30 יום מכינים את הקורבן, כל קורבן שאתה מביא, שלמים, חטאת, מכינים את הקורבן, את הבהמה, בודקים מכל המומים שיש, שלא יהיה שפתיים חתוכות, שלא יהיה שרות בעינו, כל מיני מומים שכתוב בתורה, בודקים את זה. אז התקנה הייתה לבדוק את הקורבן 30 יום. תקנה במקומה לא זזה. אז גם היום שאין לנו קורבן, חרב את המקדש, אבל התקנה הזו הייתה 30 יום קודם הפסח, אז נשאר, זה עבר עכשיו להלכות. אז זה עבר לקורבן, היום זה להלכות. תירוץ רביעי, מזכיר אותו התורה זהב, זה נקרא, זה אולי רוט, הוא אומר, זה כמו שאלה בבעלים. הרב הוא שאול לתלמידים, יש לו מזכורת, והוא צריך ללמד תלמידים. הוא בא לישיבה שלו, הוא מוחייב בתלמידים, לפקח עליהם, ללמד אותם. אם התלמיד שכר מהרב בהמה, והבהמה הזו נפלה לתוך בור, שבאה לרגל, כל מיני בעיות שיש. זה כמו שאלה בבעלים. הרב שכרו לנו עכשיו. קודם הפסח, 30 יום, הוא צריך ללמד הלכות פסח. זה כמו שכירות הבעלים, ואז מי ששכר את הבהמה, והרג אותה או שפצע אותה, פטור. זה בעלה ממו נקרא, זה התז כותב את זה, זה היה כמו שאלה בבעלים. טוב, הטור שמעתיק את ההלכה הזו, בהתחלה של הלכות פסח, סימן תף כפתת, כותב, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח 30 יום. אז הוא מדגיש, שואלים ודורשים. שולחן ערוך כתוב, שואלים בהלכות הפסח. מרן מחק את המילה ודורשים. לא כתב את המילה הזו. משמע שמרן נאמן התירוץ שהביא בבית יוסף בשם מרן והרשב"א, שזה רק שואל כעניין, שואלים בהלכות הפסח. אם בא תמיד שואל שאלה בגמרא שלומדים בבקמה, במציאה, קידושין, תענה לו. בעוד אחד שואל אותו הלכות הפסח, שואל כעניין, תענה לו תחת שואל הפסח. אבל לא שצריך עכשיו ללמד הלכות, דורשים מהלכות הפסח. ולכן מרן, ותכף אני אסביר מה המקור של מרן. לכן מרן מחק את המילה הזו ודורשים, כתב לא כמו הטור, כתב שואלים בהלכות הפסח. המשנה ברורה, גם בביאור הלכה וגם משנה ברורה, ויותר בביאור הלכה, הוא דן, במינים אחרות, לא כותב את זה מפורש, אבל תוך הדברים יוצא. היום בעולם הישיבות, בכוללים. מחר זה פורים. מיד הם מוצא פורים, או יום שני בבוקר, מתחילים כבר הישיבות, כרגיל, אני חושב, עושים לפי התקנות, מי שהחלים, מי שעשה זריקה של חיסון, מכסים אותו לישיבה, או קפסולות, כל מיני דרכים, מה שהתירו כמובן. חוזרים, אני חושב, לישיבות, יושבים ולומדים. האם צריכים להסיק ללמוד עכשיו קידושים, כתובות, הבא כמה? עכשיו כולם ימידו פסחים, ימידו כולם בית יוסף, ילכות פסח, שולחן ערוך, פתחי תשובה, חזון עובדיה. האם צריכים להסיק את הלימוד, מה שלומדים בישיבות, או להמשיך ללמוד כרגיל? תלוי. לפי הגרסה של הטור, שואלים ודורשים בלכות הפסח, מה זה דורשים? תסיק ללמוד ותחיל ללמוד ללכות פסח. לפי הגרסה של בית יוסף, שולחן ערוך, זה על פי הרשב"א והר"ן, שהם כתבו זה רק שואל כעניין, אבל זה לא הכוונה שצריך ללמוד הלכות פסח. לפי השולחן ערוך, לא צריך להפסיק. אם יבוא מישהו, שאל שאלה בהלכות פסח, אז תענה לו, שואל כעניין. אבל באמת, לא צריכים להפסיק עם אותה לימוד הרגיל. אפשר ללמוד כרגיל. בא הביאור הלכה ואומר, דברי השולחן ערוך קשים. הוא מסתמך על הר"ן והרשב"א, הם סברה יחידה, הרשב"א והר"ן. תראה, רוב הראשונים לא סוברים כך. רש"י, תוספות, רבנו חננאל, שיטות הרב חי גאון, מהלכות גדולות, אור זרוע, ספר הרוקח, כל אלו חולקים. הם כותבים, שואלים ודורשים, לא רק שואל כעניין, צריך ללמוד. צריך לחלק בין פסח לשאר החגים. יש הרבה הלכות ולכות פסח, לכן צריך שלושים קודם פסח, ללמוד לכות פסח. אז מה כותב רב מרן, רק שואלים ולכות פסח? לא. אז מילים אחרות, בצורה, מי שאימא טוב תביאו הלכה, הוא חלק על מרן. מרן השולחן ערוך כתב בדווקא, שואלים הלכות הפסח, זו, שואל כעניין, כמו הרשב"א והר"ן. הוא אומר לא, זה סברה יחידה, אם זה סברה יחידה, איך מרן סמך על זה? ולכן לפי משנה ברורה יוצא עכשיו, מי שבקיא בכל סעיף קטן במשנה ברורה, צריך עכשיו להנהיג בישיבות שלו, מה להנהיג? ללמוד רק פסח, רק פסחים, מיום שני, או אפילו גם מחר, אם יושבים ולומדים בבני ברק, זה לא פורים מחר. כל הארץ יש הרבה חושבים, הרבה כוללים, הרבה ישיבות, ואחר לומדים כרגיל. לומדים, יאללה, תחילו ללמוד הלכות פסח, בתוסף הלכות פסח, ושולחן ערוך, נושא כלים, כך רוצה לפי המשנה ברורה. אבל הקשו על המשנה ברורה. מרן, זכר צדיק לברכה, לפני 60 שנה כבר, הקשה על המשנה ברורה. יש לנו עוד הרבה ראשונים. למשל, יש לנו הרמב"ן, רבו של הרשב"א, הוא כותב מפורש. שזה בא רק לעניין שואל כעניין, פורש כותב את זה, ברב חלאווה, יש לנו מאירי, יש לנו הריטב"א, מגילה בדף ד' עמוד א', יש לנו התשבץ, זה שבעה ראשונים נמצא עכשיו, עם הרשב"א והר"ן, שבעה ראשונים, אתה יכול לומר על שבעה ראשונים, זה סברה יחידה, מה שאומר הביאור הלכה, סברה יחידה, למה? כי הר"ן מסתמך על הרשב"א, זה כמו סברה אחת, הסברה היחידה, הסברה היחידה, מה עם הרמב"ן, מה עם הרב חלאווה, מה עם המאירי, מה עם הריטב"א, מה עם הרשב"ץ? אין, הערה אחת, יש עוד, אבל זה הערה אחת שהרב העיר, לפי זה יוצא, שאין חינם, לא צריכים ללמוד את הלימוד כל היום עם פסחים, יכול ללמוד, אבל כמה, קידושים, כתובות, מה שלומדים בישיבה. יותר מזה, ככה שמע רק מהרמב"ם. הרמב"ם לא כתב בשום מקום בהלכות פסח או הלכות אחרות, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, לא כתב את זה. מה זה? זה סתמת גמרא. כמה מקום בש"ס, אפשר הזכרתי לכם, כמה מקום בש"ס. למה הרמב"ם לא כותב את זה? יותר מזה, הרמב"ם כותב, המפרש בים ויוצא בשיירה, 30 קודם פסח, מהערב, מי שקיבל אישור טיסה וטס לחוץ לארץ ולא חוזר לפסח פה, חייב לבדוק את החמץ. לפני 30 יום, לא חל עליו חמץ בדיקת חמץ. אבל אחרי תוך 30 יום צריך לבדוק את החמץ, כמובן, בלי ברכה. בדיקה זמן שלא בזמנה זה בלי ברכה, וחייב לבדוק. איפה הגמרא למדה את זה? בפסחים. הגמרא למדה את זה, שואלים ודורשים, בכל פסח שגדול הפסח, מפה הגמרא למדה לגבי בדיקת חמץ. הרמב"ם את ההלכה הזו שלגבי מפרש בים מוצא בשיירה, הוא כן הביא אותה. אבל את המקור של ההלכה הזו, ששואלים ודורשים, בכל פסח שגדול הפסח, זה הרמב"ם לא הביא. אומר דרשני, למה הרמב"ם לא הביא את זה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עוד, יש לנו רמב"ם בפרק ח' מנחות אישות, הלכה א', שם הרמב"ם כותב, אדם שמקדש אישה על תנאי, זה חקילה לא טוב, אבל יש כאלה שעושים את זה, תנאי, מה התנאי? קדשי לי בזה בטבעת זו, על מנת שאתה תלמיד, סליחה. היא מוכנה להתקדש לו בתנאי שהוא תלמיד. לא שהוא אומר לה ככה, הוא מקדש. אלא היא אומרת שאתה תלמיד, אני מוכנה לקדש לך. מה זה תלמיד? כוונה תלמיד חכם. לא שלמד בגימנסיה, לא יודע, ועשתה. תלמיד זה בדרך כלל נקרא התורה, זה הכוונה. המנת שאתה תלמיד, כותב הרמב״ם, אין אומרים שיהיה תלמיד כמו בן עזאי, כבן זומה, כל הזמן יושב ועוסק בתורה, שום דבר בעולם, רק אז מקודשת. הלאה וכי התנאי בטל, ואז היא לא מקודשת. לא, אלא. כל ששואלים אותו דבר אחד בתלמודו ואומרו, ואפילו בהלכות החג שמנמדים אותם ברבים, בדברים הקלים, סמוך לחג, כדי שכל העם יהיו בקיאים בהם, זה נקרא תלמיד מקודשת. איך הרמב"ם מזכיר את זה בדרך אגב? שימו לב, בפרק ח' מלכות אישות, בהלכות קידושין, בדרך אגב הרמב"ם מזכיר מה שנמדים את הציבור הלכות הלכות קלות, כשיהיה כל העם בקיאים בהלכות האלו, זה נקרא תלמיד. דרך אגב מזכיר את זה הרמב"ם, אבל הוא לא כותב שדורשים בציבור 30 קודם בפסח. כותב, שואלים בציבור, מתי? אולי כעונה השבת הגדול, אולי בערב החג. הוא לא כותב 30 קודם בפסח. והשאלה נשאלת, למה הרמב"ם לא כתב את הדין הזה? כנראה שהרמב"ם הוא אומר את זה, הוא הלך בשיטת רבו, עריף. הוא לא למד אצלו ממש תורה, הוא לא ראה אותו, אלא הכוונה, הוא קיבל אותו רבו כמו מהספרים. היה לו את החיבור של עריף, ואז הוא, יותר מזה, כתוב שהרמב״ם היה לו את כל כתבי היד שכל הראשונים עד דורו. הוא לפני, היה לפני 850 שנה. לפני כן היה רבנו חננאל, ראשית, תוספות, תשובות הגאונים, כל זה היה. גם עריף היה, הוא למד את רוב תורתו מתורתו של עריף. אז זה כן, נקרא כמו רבו. עריף לא גרס שואלים ודורשים בהלכות הפסח, שימו לב. עריף גרס שואלים בהלכות הפסח, קודם הפסח 30 יום. כנראה שהרמב״ם הלך בשיטת רבו, עריף, ולכן הרמב״ם לא כתב את ההלכה הזו. זה רק שואל כעניין, לכן הרמב״ם לא הביא את זה. מה היה מעתיק את ההלכה הזו, מה היה המשמע? שצריך ללמוד הלכות הפסח, להפסיק מחר ללמוד בגמרות וללמוד רק הלכות פסח. הרמב״ם הלך בשיטו של עריף. וזה לא רק עריף, זה גם הראש. נשים לב, יש לנו 10 ראשונים, חוץ, שמעת לכם לפני 7 ראשונים, וכן, יש לנו 10 ראשונים שגורסים בגמרא, שואלים בהלכות הפסח, ואז הפירוש שיצא, ששואל כעניין, לא כתוב ודורשים. מי הם 10 הראשונים? רבנו חננאל, רשי, התוספות, הראש, הרב חלאווה, הרשבץ, הרוקח, הריטב"א, הרשב"א, כך העתיק מרן בשולחן ערוך. עכשיו מובן למה מרן העתיק את ההלכה. מרן כתב, שואלים בהלכות הפסח, מה הם דורשים? הטור כתב ודורשים. מרן מחק את זה, מה יש לך כוח למחוק, מה שכתוב בגמרא, אלא הוא ראה את הגרסה של רוב הראשונים, עמודי הוראה, הריף, הראש, ולמדנו ככה גם בדעת הרמב״ם, אז 3 עמודי הוראה יש לנו, ועוד ראשונים, 10 ראשונים, ועוד 7 שאמרו שזה שואל כעניין, זה רוב הראשונים, איך כל זה נעלם מהמשנה ברורה, מהביאור ההלכה? אומר סברה יחידה, רשב"א וירן, ולכן צריך ללמוד הלכות הפסח, זה לא רק שואל כעניין, חולק על מרן השולחן ערוך. למה אתה חולק? יש לך את הריף, הראש, הרמב״ם, יש לך את הרוקח, מרב חלאווה, רשי, רבנו חננאל, רוב הרבה ראשונים יש לך. זה הערה, אחר 1,000 המחילות, קדוש של הגאון החפץ חיים, זה הערה עליו. וכנראה שמרן בכוונה כתב, שואלים בהלכות הפסח. לפי זה יוצא, בני ישיבות, הברכים, שולדים בבני עזר, יורדיה או חיים, מה שלומדים, ימשיכו מחר בלימוד שלהם כרגיל, גם בעולם הישיבות. לא יפסיקו ללמוד כתובות, קדים, קדושים ובקמה שלומדים. ימשיכו. עד הרבה, שבועיים האחרונות צריכים לתת הספק. כי לפעמים, באמצע הזמן, מתעכבים על איזה עמוד אחד. יש כאלה פונים מגזימים, מתעכבים, יותר מדי מתעכבים. תמיד המרן היה צועק על הדבר הזה. גם הרב שח, עליו השלום, היה צועק על זה. זה שבועיים האחרונות, להדביק את הפיגור. למדו יותר מדי לאט, הגיעו לדף תדבר, תדזי, מה זה, איך אפשר? זמן שלם, בפרד השנה, חורף הזה שהיה קורונה והיה הפסקות, בידוד לבידוד. לכן, שבועיים האחרונות, צריך להספיק את מה שלא עשירו, להמשיך את הלימוד שלהם. אבל עם כל זה, אנחנו לא נתעלם מצורך הדברים. בלילות, סדר שלישי, נתת ללמוד, בית הוסף, חוד פסח. אמרנו שלא חייבים, לא כמה משנה בורה. אפשר ללמוד כרגיל, כתובות, גיטים, קדושים, צונו בכולל, חזון עובדיה, משנה תפשין למד ג' שאז הוא קם הכולל, תמיד למדנו מפורים לפסח, תמיד למדנו כרגיל, כתובות, גיטים, מה שלמדו בכולל, המשכנו כרגיל. אבל הרב היה מחזק אותנו, אתם נותנים שורים לבעלי בתים, הבריחים, או שואלים אתכם שאלות, או אם הבריח, שואלים אתכם שאלות, תהיו בקיאים. זה בושה להבריח, שואלים אותו שאלה, והוא לא ידע לענות. לכן, כדאי, סדר שלישי, בליל שבת, ביום שבת, כדאי לנצל את הזמן הזה, ללמוד עם חברותות, ללכות פסח. יצא החזון עובדיה בשנת תפשין כבזיים, לפני מלחמת ששת הימים. אני הייתי בחור צעיר, נער צעיר, ולמדתי, קבעתי חברותה בין הזמנים, אחרי ראש חודש ניסן, היה בין הזמנים, קבעתי חברותה, והיינו כל שנה חוזרים הכל לספר. כשיותר צעירים, היינו בעיקר אומרים, אני מעלה חלק למטה. כשגדלנו יותר, כל הלמטה קראנו, זה תענוג. ספר חזון עובדיה, ממש תענוג. יש עכשיו, כי הוצאנו שלושה כרכים על פסח, ילקוט יוסף, גם כן, כל המקורות למטה. זה לא קיצורים נראים, זה לא, זה מרימים את הרמה של מעלה בתים בספרים האלו. בבתים אומרים, כל הרמה לומדים את כל זה, הרמה שלהם, עולה הרמה שלהם. לכן, אפילו שאמרתי שלא עושים כמו המשנה ברורה, אפילו להכי, עצה טובה כמה שמלן. כל אברך ייקח בלילות חברותה, יישב וילמד לפחות עד 12, אחד בלילה. מי יושן ב-12? תנגולים? יושבים לומדים בדרך כלל. מין מרן היה מדריך אותנו. פעמים היה מתקשר אליי, לא פעם ולא פעמיים, זה היה. מתקשר אליי באחד, שתיים בלילה, אני מתקשר אליי. והייתי רץ, יודע שזה טלפון שתיים בלילה, זה מרן, הייתי יודע. ואז הייתי עונה לו, שאם לא הייתי עונה מהר, למה לא ניתן לי? הלכת לישון? שעה כזה יושנים? מה זה, אתה בטלן? ככה. שתיים בלילה, אבא, מה אתה רוצה? כן, צריך לשבת ללמוד. חינך אותנו עד שתיים, שלוש בלילה, שבת וללמוד. אתה צריך להספיק, לא טלפון מכאן וטלפון משם. ברוך השם, זמננו שהיינו צעירים, לא היה טלפונים האלה, כל הביטול תורה הזה. מאיפה צריך כל הביטול תורה הזה? גם באים ומחים לכולל, שהיה לנו כולל לפני שנים, לא הייתי מסכים שיקרסים טלפון לכולל. היה איזה ארגז בכניסה, כמו ישיבת ממשלה. כל מי שבישיבת ממשלה, כל הטלפון עשה בזה ארגז. אבל זה פחות בישיבת ממשלה, כל אלה שעוסקים בקיומו של העולם, כל הטלפון בצד, אחד אומר לי, אשתי בהיריון, ואולי צריכה ללדת. ואתה, ואיך ילדו עד עכשיו? איך אתה נולדת עד עכשיו? היה טלפון עם אז? איך נולדת, אתה רואה? יעזור, כל יהיה בסדר. לא צריכים הפסקות באמצע הלימוד, כל שנייה קשה להיות ללמוד, סדר, מתשע. עד אחד, השם להיות ללמוד, יעשה הפסקה, אחרי שעתיים קצת ינוח, איזה 10 דקות. לא לעשן, חס ושלום, אסור לעשן, אלא יצא קצת הפסקה קצת, כן. אבל שישב וילמד את כל החומר כרגיל, ובלילות ילמד את בית יוסף הלכות פסח. מי שקשה ללמוד בית יוסף, לא כל בעלי בתים הם ברמה כמו ירושלמי פה שלנו, ברוך השם. פה יש בעלי בתים שאני מכיר, לומדים בית יוסף, כסדר. אני היה לי שיעור בפקסט הגדול, ליד בקינג'ורד. היה לי שיעור משך 10 שנים עם בעלי בתים, 40 בעלי בתים, בסביבות 40 בעלי בתים. למדנו את כל בית יוסף הלכות שבת עם בעלי בתים. והם מבינים, קודם קוראים קטע, מסבירים, קוראים קטע, מסבירים, ומבינים. אבל לא כולם, קומות כולם, יודעים, יכול לבוא בית יוסף, בעלי בתים, לא כולם יכולים לזה. לבוא אדם, ימד יותר בית יוסף, עד שגמימה יספיקו ללכות פסח. עוד חודש פסח, ללכות ליל הסדר לידו. ללכות הגנת כלים, ללכות ערב פסח, ללכות מצה עשירה, יש הרבה הבא נכון. לכן עדיף שימד יתם חזון ובדיה. אם אתם את הלכות האלו, יש שם גם דברים אקטואליים. איך מאשרים מדיח כלים חשמלי, איך מאשרים מיקרוגל לפסח, דברים אקטואליים. עדיין מה הייתה בתוסף? אין את הדברים האלו, כתוב בתוסף מיקרוגל, לא כתוב את הדברים האלו. לכן אני מציע להם שהם ידעו בעלי בתים, וההלכות האלו אקטואליות, אלה הם כאלה שהם כאלו בעלי בתים ברמה. אני לפני 14 שנה, אולי יותר או פחות, בערך, היה סיום השעס העולמי שעשו אז, ועשו את זה במנהטן. היה שם אולם של 100,000 משתתפים, כמעט כולם אשכנזים. הרבנים, שחן נשאות, אדמורים, סאטמר, כל האדמורים היו שם בודדים, ממש אפשר לצפור אותם על אצבע אחת, הספרדים. בציבור היו גם ספרדים, קצת, אבל ברבנים ממש, כולם אשכנזים, בפרט יוסף, יש להם רבה, הם אותם איתנו, אופן יחסי, לכן יש להם הרבה רבנים. ואני הייתי שם גם כן, הזמינו אותי לבוא שם. כשדיברתי, מה אני אמרתי שם? שלא ללמוד רק דף יומי, צריך ללמוד גם הלכה למעשה. והסברתי להם כמה דוגמאות, אדם שיודע רק דף יומי. הסברתי להם על אחד הגבירים הגדולים שם. לקח אותי פעם, הייתי צריך להצטרף אותו לאיזה מקום, מברוקלין למנהטן. זה כמו ירושלים לבני ברק. זה בערך שעה, בפרט שיש בפקקים בבוקר. כל הדרך הוא קשב לי דברי תורה. אמרתי, לא דברי תורה, מה אני אגיד לו? יש הלכה. מה הדין עם אדם ברך שקונה את דורו לפני הבדלה? על תי, או איזה עוגת אימא, בורא בני מזונות, לפני הבדלה, לפני הקידוש, יטעם או לא יטעם, חלוקת, כל זה, יתעניין. הרבה דוגמאות אמרתי לו, כל הנסיעה, הלוך וחזור. הוא חזר בלילה לבית, הוא אומר לי, הגביר הזה, תשמע, אנחנו יודעים כל עוד הפעמי, אני כבר סיימתי שעס פעמיים, עודף היומי. כל מה שאמרתי, אני לא יודע כלום, כל הלכות האלו, מה שכאלו הלכות יפות יש, אתה רואה מה זה התורה שלנו? אמרתי לו, שלכן דיברתי, צריך ללמוד גם הלכה למעשה, לא נזניח את ההלכה, דף יומי זה דבר חשוב, זה קושר את האדם ללמוד כל יום גמרא, בסדר, אבל לא נזניח את לימוד ההלכה. הוא הלך וארגן, שיעור בבוקר יש להם בפני התפילה דף יומי, בין קבוצה של בחורים, חלבים, לומדים דף יומי. הוא ארגן יסד שיעור בבית יוסף, בשערי ציון בברוקלין, לומדים בבית יוסף. אחר כך שבאתי אחרי כמה שנים, עוד פעם לביקור שם, אמר לי הרב, אני לא יודע איזה הנאה יש לנו. השיעור של בית יוסף, באים יותר אנשים מאשר השיעור של הדף היומי. זה משך אותם. הם ברמה. הם בעלי בתים גבירים, שתעסקים במיליונים, יש להם שכל. ואז נהנו מה ללמוד הזה. ראו בית יוסף, כל דבר. יש סוגיות קשות. אמרתי, מה אתה עושה בסוגיות קשות? מלכות מוקצה בשבת, כל זה. נכון, יש סוגיות קשות, אנחנו הורים אותה מהר. הנה חינמי. אבל הם לומדים בית יוסף ברמה. לכן מי שיכול ללמוד בית יוסף, בהבנה, עם חברותה, הנה מה טוב. מי שלא, חורים ישיבה קטנה, או אפילו ישיבה גדולה. עדיין צורתה לשמעתה לא יודעים ללמוד. תגיד להם, ללמוד בית יוסף? יבינו בית יוסף? איפה יבינו? צריך זה כל אחד ואחד לפי משהו. תעשו עם הרבנים שלהם, משהו. היה זה אחד, בימים האחרונים. הוא אומר לי, אני בלילה לומד, בחור בישיבה גדולה, ב-18, 19, אני בלילה לומד אחרי הסדר, סדר רביעי זה נקרא, אני לומד בית יוסף. והרב שלי, הרב שלי לא מרשה לי. אני צריך לשמוע לו, אתה שואל אותי הלכה או הנהגה. הלכה אתה לא צריך לשמוע לו. בכל הכבוד לרב שלך, זה אחרי סדר רביעי, זה לא סדר שלישי. סדרי הישיבה כן. צריך לשמוע לראשי הישיבה, לרמים, תימד סדר א' עיון, סדר ב' קיוץ, סדר שישי, גם כן חזרות או עיון, מה שלומדים. אבל סדר רביעי, 10:30, ואתה בכל יום לכם אחד לשמוע שירים. אתה ברוך השם, ברוך השם, השם ולומד, תימד בית יוסף, יחות תפילה, יחות ברכות. לא עם עד השם, יחות קידושין, יחות אישות, יחות טובות, זה גדול עליו. אלא מה ראים שזה בשבילו, זה מצוין. לימוד בית יוסף. היה הגאון רבי עזרא עתיה. היה מסתובב בישיבת פורת יוסף, שהיינו קטנים, ישיבה קטנה, והולך בין הספסלים, והיה אומר, למחורים, לא מכיר אותם, סתם אומר להם, תמידו הרבה בית יוסף, כל מעייניכם יהיה בית יוסף. מדהים, מחורים בישיבה קטנה, בית יוסף, הוא תכניס לנו את זה בראש, כאילו שאנחנו נדע, עכשיו אנחנו לא יכולים, קטנים, אבל תדעו, זה המטרה, תגמרו אחר כך שתהיו גדולים, תלמדו בית יוסף, יחוד טובות, יחוד קיטין, יחוד קידושין, כל גמרא שבית יוסף מזכיר, לקום, להביא את הגמרא ולראות את זה בפנים, לא להסתמך ככה סתם על הזיכרון, מביא גמרא בקידושין, מביא גמרא כתובה, מביא גמרא בסוטה, תשלח, תראה את הגמרא הזו בפנים, זה לימוד בית יוסף, הזכרתי כמה פעמים מה שכותב הגאון הרב אוזנר, בשם הלוי חלק ב', כותב, הוא היה מקורב מאוד לחזוניש. הוא אומר שהחזוניש אמר לו פעם, שהיה קטן, כבן 18, היה יושב בישיבה בלילות, אני מוסיף בלילות, לא כתוב בלילות, אני מוסיף בשערה, יושב בפינה, ולמד עם חברותה, בית יוסף, על הסדר. וחבריי בישיבה היו צוחקים עליי, מה יצא מבטלן הזה? אולי יהיה מלמד תינוקות, יהיה מלמד בחדר, אולי, מה יצא ממנו? בסוף תראה מה יצא ממני, מה יצא מחבריי. הם משכימים לפתחי, ילמדנו רבנו, מה עדים בזה, מה עדים? וכל זה לא בא לי, אלא מלימוד הבית יוסף. גם הגאון, רב חיים בריסק, כולם מכירים אותו, בעולם הישיבות מי לא מכיר רב חיים בריסק. שם, הנפטר עכשיו לפני כמה שבועות, הגאון הרב משולם סולובייצ'יק, הוא נכד של רב חיים בריסק, אני ונכד של רב חיים בריסק. יש שם הרשימות שלו שהוא הוציא לאור, והוא כותב ברשימות, שבזמנם בישיבות למדו, בזמן רב חיים בריסק, היו לומדים בית יוסף, היו לומדים. היה עוד תמר את זה בישיבות, פונוביץ, שמות כאלו, בית יוסף, היו יודעים, או שער יושר, בקד שמואל, אני יודע, ששמרתתה, בית יוסף, איך התתה? אבל הנה, רב חיים בריסק כותב, שהיו לומדים בישיבות בזמנם, היו לומדים בית יוסף. שהייתי פעם אצל הרב ווזנר, אז אמרתי לו, יש הכוח לכבודו, מה שכבודו כתב, סימן כזה וכזה, על הבית יוסף, זה מחזק את הקו של מרן האבא, אז הוא מחייך הרב ווזנר, אומר לי, תדע, הוא דבר איתי הרבה יותר חריף, על שיטת הלימוד שלו, שמתעלמים מלימוד ההלכה, אז כשמעת, אני בעד הרחיתה, זזלים מי שומד הלכה, כאילו, מה יצא, פה יצא כזה ממנו, ודבר איתי חריף יותר, אמר לי מה שהוא אמר, חזון איש, אני חזרתי לאחוריי, ככה דיבר חריף, אז למה הרב לא כתב את זה? אני שואל את הרב אוזנר, למה הרב לא כתב את זה בספר? חייך הרב אוזנר ואומר לי, ככה בשקט, שאף אחד לא ישמע, אומר לי, אתה יודע איפה אני גר? זה מן נגיד שהוא גם עם נברק, אחרי כל ברק מגיע רעם, אז לכן הוא לא רצה לכתוב את הדבר הזה, אבל הוא דיבר בצורת תקיפה, שצריכים ללמוד בית יוסף. הוא שואל אותי אז, מי זה היה הסבא שלכם? ואותו היה בעל מקולת פה ביד שני מדוד, היה לו מקולת. ומה האחים של הרב? ואותו לא, ברוך השם חזרו בתשובה כולם. אף אחד אתם חכם? לא. באמת, חזרו בתשובה, בעלי תשובה? כן. לא כולם בעלי תשובה, יש עדיין לא חזרו בתשובה, אבל כן. והסבא אלתר מה היה? ואותו לא היה בעירק, סגן עירק בגיל 30, רק צעיר. רב? לא, לא היה רב. מה זה? הוא לא ימין, אצלם אשכנזים אין דבר כזה. אבא, בנשק צריך להיות, או אבא או סבא, מישהו הדבור הזה, מה, איך קרה פה פתאום? משהו חדש אתה ממציא? משהו מסורת חדשה? הוא יפעל מזה מאוד. הוא שואל אחר כך על הבנים של מרן, על חתנים. הוא רואה שהרב הקים דור ישרים, הקים כל התלמידי החכמים. אצלם זה צריך שיהיה הסבא, אבא סבא, סבא אלתם. הוא ראה, תתפעל מאוד בדבר הזה. טוב, אני מספר את זה, תדעו כמה חשיבות של לימוד הבית יוסף. גאון אשכנזי, גאון הרב אוזנר, מרן בקי בספר שלו, שערי שבט הלוי, שערי הלוי של הרב אוזנר, הלכות נידה, בקי בזה ישר והפוך. הוא אמר פעם, הוא אמר, הרב אוזנר אמר, שמרן בקי בספרים שלו יותר ממנו עצמו. והוא אומר שכל, אמר לו חזון איש, כל הכוח שלו בא בלימוד הבית יוסף. לכן צריך לחזק את הבית יוסף. מרן אמר לי פעם, מי שלא מתחיל ללמוד בית יוסף מיד אחרי החתונה, אחר כך ללמוד כמה שנים לא מדש, אחר כך ללמוד בית יוסף יתבלבל, הוא לא יוכל ללמוד. צריך מיד אחרי החתונה, 22, 21, החתונה, יחיל בכולל, חצי יום הגמרא וחצי יום בית יוסף. זה חשוב מאוד, לפעד עכשיו שזה ללכות הפסח מלא וגדוש, ללכות הפסח בבית יוסף. כמה אפשר ללמוד בסימן תף מבית, תף ממזיין, כל דיוני חזור וניעון, נטלף, כל הפרטים האלו זה נפלא, חוץ מהמשך אחר כך, סימנים אחר כך, תפעיל גיבה, כל דינר לסדר, כל הלכות פסח האלו זה נפלא, מתחיל מהערב, כל אחד מהערב ממחר, בלילות, ללמוד בית יוסף, על הסדר. יש בעלי תשובה עכשיו, ברוך השם, רבים, עדיין חוזרים בתשובה, עולה זה בשקט, לא כמו שפעם היו עושים יותר רעש מזה, אלא ברוך השם, חוזרים בתשובה, אנחנו נפגשים איתם, באים, חוזרים. והם באים עם שאלות קשות מאוד. אבא שלהם חילוני, האמא חילונית, אבל הם מסורתיים, מכבדים. אני לפעמים פוגש אנשים בלי כיפה, ואני לא מאמין שהם רצים ובאים, רוצים ברכה. הוא לכאורה נראה קודקוד שער בהשמם, לא נראה שהוא מכבד חכמים, שמבקש ברכה מרבנים, אבל אין מציאות שזה כך. לפעמים אני הולך, פתאום מישהו עוצר את המונית, יוצא לשם הנהג, אתה רואה אותו בלי כיפה, יוצא, הרב, ברכה, ברכה. יש להם, שם ישראל, יש להם את הניצוץ, רק צריך לקרב אותם, כמה שאלה לקרב אותם. עכשיו, הבן חזר בתשובה, יורך, אתה סיפרו לי כמה אברכים, נמצאים בחנויות שקונים בהם דברים, מה, איך נקרא, מעיין הפיים, סופרמרקטים, באים, רואים שם חילונים גבוהים, מצפונים, צפון תל אביב, באים, קונים, מחפשים איפה יש כשר, איפה יש עלי כתיף, גוש כתיף, חסלת, כל הדברים האלה, איפה יש, ואיפה קונים בשר עם הכשר הכי טוב שיש, בזר, זה נחפש הכשר הכי טוב שיש, איפה יש עוף, אפילו פחות, לא נורא, הכשרים טובים של העוף, איפה יש זה, איפה זה, שואלים את הקניינטים, דתיים, הנה, שם, תלך שם, שם, וזה, מתפלים, מסתכלים, זה לא דתי, מה קונה? היה מישהו ששאל פעם את אחד שבא לקנות, סליחה, אני שואל, אתה לא נראה דתי, אתה נראה אחד שגר, אני יודע, בצפונים, אתה, איך אתה קונה, רק קשה, וזה, ואת תשאל, הבן שלי או הבת שלו חזרו בתשובה, יש להם נכדים עם פאות, באים אצלי עכשיו לפסע, באים אצלי לחג, אני חייב לקנות להם דברים שקשר, אם לא, לא יבוא אצלי אחר כך, לכן אני קונה להם. זהו, בעלי תשובה, הולכים להורים שלהם, והם קונים להם יחד מצרכים שקושרים לפסח. הבעיה היא שדברים שקונים בתפזורת. אדם מגיע לבית של אבא שלו, של חמיב, והם קונה לו דברים לפסח. והאמא שלו אומרת, נכון שאני לא דתייה, או אבא, נכון שאני לא דתי, אבל אני רוצה שתבוא אצלי בחגים, קונה לך רק מה שאתה רוצה. מה אמרת לי? אתה רוצה רבנות פלוני? רוצה הכשר גמדת פלוני? מה שאמרת לי, אני קונה לך את זה. לפעמים הוא רואה את השקית, כתוב, חסלת, כתוב עלי כתיב, כתוב. לפעמים כבר רוצה את זה מהשקית, השקית זרקת עם הזבן, מה איך לחפש בזבן את השקית? השאלה אם אפשר לסמוך עליה? היא מעידה שזה הכל קשה, קשה לפסח, קריתי לך. זה תראה במצע עשירה הזו, זה גם מצע עשירה, זה לא חמץ. יכול לסמוך עליה? אין את הקופסה, אין את השקית, זה תפזורת. לסמוך או לא לסמוך עליה? יש לנו משנה מסכת דמי, פרק ב' משנה ב'. שם כתוב, חשוד על הדבר, אינו נאמן להעיד על הדבר. אדם שחשוד לאכול חמץ בפסח, לצערנו הרב, יש כאלו. הנה, יש לנו עכשיו, היה לנו מאבק לאחרונה, כולם מסתמה יודעים, על חמץ בבתי חולים. היה אצלי במשקה אסיפה של כל האלגומים, ביניהם היה מנדלבליט, ועוד תאמר, נזרי, כל העוזרים שלו באו. ודברו שאנחנו ניתן תשובה לבגץ, לא לבדץ, לבגץ ניתן תשובה על החמץ בתי החולים. למה אתם אוסרים? הנה תראה, אנשים שמחולים מחוץ לארץ, הם נמצאים בתי החולים של גויים, וגויים לא שורים על כשרות, לא שורים על חמץ, והם מתשפזים שם. אז גם פה בארץ תעשו, שיהיה מותר להכניס חמץ בתי החולים. אנחנו שנותנים את האפשרות לתת כשרות כל מיני רבנויות, רק דברים כאלה, לא להכניס חמץ. אז היה עלינו בגץ. התאספו כל אלו, שאנחנו נבוא לפשרה. הוא אומר לי, אחד מראשי השלטון שם, אני לא יקב שם, אני גם שרי ממשלה היו. הוא אומר לי, הרב, אם אתה לא תתפשר, אז אם יעשו לך בגץ, חובה להכניס חמץ בתוך חולים. נו, מה? חייב להתפשר. הוא אומר, טוב, אני מוכן להתפשר, אבל משהו שסביר בהלכה. ההלכה הזו לא בידינו כל פסטלינה, שנשחק בה. אני מוכן, שיקימו בכל בית חולים, סוכה בחוץ, יכתבו כאן מקום של החמץ, יבואו הדרוזים, יבואו הערבים, יבואו אלו שהם לא יהודים, שאוכלים חמץ לפסח, מותר להם, ודאי. או צערנו הרע מישהו לא דתי, לא כולם, אבל יש כאלו לא דתיים, שאוכלים חמץ לפסח. אמר לי אחד משרי הממשלה, וכמה שאני שר בממשלה, אני אוכל חמץ לפסח, ואני נוסע לקפריסין, כדי לא לאכול פה בארץ. להכניס את הקדוש ברוך הוא בפרטים של מלך, אני נוסע לקפריסין, שם אני אוכל חמץ. טוב, יש לו עוד כבוד לדת. יש כאלה שאוכלים חמץ. תעשו להם סוכה בחוץ, וזה כמו שעושים בסוכות. מה לא עושים בסוכות סוכה בכל בתי חולים? תעשו סוכה בחוץ, וברגע שנכנסים לבידוק, שם השומר יעמוד, לא להכניס. יש לך חמץ בתוך התיק, שים את זה פה בתא, יש כמה תאים, שם עד שתגמור. הנה, שעה, הסכמתי להתפשר. לא הלכתי איתם ככה בקיצוניות ממאה שערים. הסכמתי. אבל פשרה מובנת, שיש סוכה בחוץ, או איזה מתחם, יעשו איזה משהו בבנית רומי כזה זמני, ורק שם יהיה החמץ. טוב, שלחנו את זה, יושבו שם מנדלבליט כולם, שלחו את זה תשובה מטעמנו לבגץ. לא קיבלו את זה. לא. חייבים להכניס, מותר להכניס חמץ, ולבתי חולים, זאת אומרת, היום אדם יכול לעלות לחדר של חולה עם פיצה או עם סבוסה, כמה דברים קיים של חמץ, יעלה שם, הוא אכל, נשאר קצת שיריים, שימו את זה בעדן של החלון, ישאיר את זה. החולה מסכן, יהודי דתי, יראה שמיים או חסיד, יבוא יראה על החלון, אני רגילקתי, יראה שמיים על החלון, יראה את החמץ. איך אפשר? ואז אני הסברתי להם, לבגץ, שכתבתי להם תשובה. כתבתי להם, תראו, לפני 50, 60 שנה, היה הפגנות פה בירושלים על הניתוחי מתים. אני חושב שזה היה פעם ראשונה שרבני הספרדים כולם התאחדו לעשות הפגנה נגד העניין של ניתוחי מתים. יצאה הפגנה במנחת יהודה. מרן דיבר בהפגנה, חמודו צדקה, כל רבני הספרדים שהיו אז דיברו בהפגנה הזו. היה אחר כך היה ציבור משם עד דוידקה, הכל היה מלא אנשים. אחד הטענות שטענו, אנשים חולים מפחדים להתאשפז, שם חף שלום יקרה להם משהו וימותו, ואז ינתחו אותם. אז היה מותר לנתח, לא צריך לא רשות של החולה או המשפחה שלו, וינתחו אותם, לא, מבטרים, נוכל למות בבית ולא למות שם, חף שלום שינתחו אותנו. אז אתם גומרים לפיקוח נפש, תראו מה קורה, זה גם מה שיקרה בפסח. האדם שהוא חולה מאוד, באים אמבולנס, צריך להפס אותך בבית חולים. ולא, מה, הם חולים, עכשיו חול המועד, לך בית חולים, יש שם שירם של פיצה, שם שירם של עוגה, איך אני אלך שם, שם חמץ, הבגץ יתיר, לא, אני לא רוצה ללך לבית חולים, לא רוצה, והמסכן ימות בתוך הבית שלו. אתם גורמים בעקיפין, גורמים לפיקוח נפש. כתבתי להם את זה, הם לא ענו לי, מה יש לענות? לא ענו לטענה הזו, ואמרו שזה להכניס את החמץ לבתי חולים. נו, עכשיו, אדם בא לצל משפחה חילו, בא לשם לא דתיים, יש להם חמץ, גרים באיזה קיבוץ, יש כאלו שאלה שלהם חמץ. איך אפשר שיהיה איתם בבית אחד, ליל הסדר או החג, שלהורים שלו יש חמץ? אומר להם, אני אבוא אליכם ליל הסדר, אבל בבקשה, שימו את כל החמץ איזה מקום מיוחד, שולחן ערוך סימן תף מם. מרן כותב, צריך לייחד מקום, יש אם אדם נמצא יחד עם גוי, צריך לייחד מקום מיוחד לחמץ. שימו איזה ארון או מפסת, תסגרו את המפסת, שרק שם יהיה החמץ. לא, אל תכתיב לנו, אנחנו לא מוכנים, קודם לך כשר, הנה לך סלט, קודם לך בשר חלה, קודם לך הכל, אבל תשאיר לנו חופש פעולה, חופש דת, מה אתה מכתיב לנו, מה כפייה דתית, לא מוכנים. אדם כזה לא יכול להתארח אצל הערים שלו, איך יהיה אצל הערים שלו כשיש חמץ בגלוי ככה בבית? צריך לשכנע אותם, יפתח להם שולחן ערוך, יפתח להם חזון עובדיה, קוט יוסף, תראו, כתוב מפורש שאסור להיות בבית כזה. אפילו אצל גוי, גוי שנמצא בישראל, עושה לו מחיצה. כל שכן אצל יהודי. אדם אוכל שולחן אחד, הביא פועל, יתקן לו את המזגן. בפסח. הוא מביא איתו סנדוויץ', זה מביא סנדוויץ'. זה אוכל חמץ, וזה אוכל כשר. אסור בשולחן אחד. למה? שמה ייפול כמה פרורים מהחמץ של הגוי הזה, ייפול לתוך הצלחת שלו, ויוכל חמץ לפסח. חמץ הפסח במשהו, אפילו באלף לבטיל. לכן, צריך לאכול כל אחד בשולחן אחר. או לעשות איזו מחיצה ביניהם. מי שאוכל, גוי, שאוכל בשר טריפה, נבלה, חזיר, הוא אוכל בשר חלק בית יוסף, כן? הכשר לפי שיטת בית יוסף, זו הכוונה. הוא אוכל בסדר בשר, כשר, והגוי אוכל חזיר. מותר לאכול בשולחן אחד. שמו מרחק, אבל מותר לאכול בשולחן אחד. אין גזירה שמבוא לקחת, תתן לי לטעום קצת מהחזיר, אוי ואבוי, או מהנבלה. בדין מיני, זה איסורה, איסורה בדין מיני. וחמץ, זה אוכל חמץ, וזה אוכל כשר. אנשים כל השנה כולה רגילים לאכול את הלחם, רגילים לאכול פיצה, רגילים לאכול זה. הוא ישכח על רגע שישב פסח, ייקח את אחד מהפיצה ויתעם את זה. לכן, ברגע שזה אוכל חמץ, וזה אוכל כשר, אסור בשולחן אחד. או יקם החמירו בשולחן אחד. לכן יסביר להם את ההלכה על המשפחה שלו. נכון, אני בא אליכם לסדר, בבקשה, אני מבקש מכם, כל החמץ שימו את זה בחדר החמץ מסוים, אני לחדר הזה, אני לא אכנס לחדר הזה. סוגר אותו, לא נכנס. אחרי שאני אלך חול המועד, עשו מה שאתם רוצים. אבל אני עכשיו מבקש ככה, אם הם מכבדים אותו באמת, ורוצים שיבוא אליהם באמת, הם ישמעו בקולו. ולא רק זה, גם כל המצרכים שקונים, הוא יפקח עליהם. לא אשמח עליהם מן הסגרות. חשוד על הדבר, אינו נאמן, נעיד על הדבר. איך אשמח על העדות של אמא שלו, של אבא שלו, שהם עצמם אוכלים חמץ לפסח? כותב בשו"ת פני יהושע בסימן ט"ז. מה זה חשוד על הדבר? יצא קול בעיר שאדם הזה אוכל חמץ לפסח. או אדם הזה אוכל לא מעוסר, הוא לא עושה את אותו מעשות. אין לנו עדות לבית דין. לא בא מישהו לבית דין, ואין אדם הזה אוכל חמץ לפסח או אוכל לא מעוסר. לא צריך עדות. אומר פני יהושע, אם מספיק שיצא הכל, הוא בגדר חשוד על הדבר, שאינו נאמן להעיד על הדבר. אתה רואה מכאן, שמספיק חשוד. כל כך שהוא יודע שאמא שלו לא דתייה, אבא שלו לא דתי, סוג כזה של לא דתיים שלא שומרים על כשרות. כי יש כמה סוגים בזה, אתם יודעים. אנשים שלא דתיים, הולכים בלי כיפה, אבל מקפידים מאוד על הכשרות. חמץ פסח, מן דכר שמי, ברוך השם, יש הרבה כאלו. אבל אני יודע אותם שהם אוכלים חמץ פסח. יבואו יגידו, אנחנו מעידים לך, זה לא חמץ. איך אתה יכול להעיד? פשוט הדבר, לא נאמן, העיד על הדבר. יש איזה כולה שמשתמשים בה בעקבות צורך גדול, לא סתם. הרב משה פיינשטיין, באגרות משה, בשנת תפרש צדי איי, הוא היה ברוסיה, אחר כך הוא הגיע לאמריקה. לפני השואה, תפרש צדי איי, השואה הייתה בתפשין, תפרש צדי תת, תפשין, חמש השנים הייתה השואה, לפני כן, תפרש צדי איי, הוא היה גם ברוסיה. ואז הקומוניסטים כבשו את כל, ממש כל הציבור, הלב שלהם נכבש אחרי הקומוניזם. השאיר לאבות הבנים, בנים על אבותם, זה היה הפוך. הורים דתיים, עם שטריימין, פאות, שם ירא שמיים, הבנים שלהם, כלכלים. נהיו קומוניסטים, כולם נהיו. ואז אין דת ואין דין, אוכלים חמץ, הכל. והנה, האבא, שהוא יהודי חסיד, הוא ירא שמיים, זקן, פאות, הסכים, כדרכו של העולם. בגיל 90, 80, הוא סמוך על אחרים, הוא לא יכול לבד. הבת שלו, שהיא קומוניסטית, היא באה, אבא, תבוא אצלי לסדר, אני אדאג לך, הכל קשר. מה, איך תבשלי לי? יהיה לך מערכת כלים מיוחד בשבילך. צלחות, היום זה חד פעמי, זה יותר קל. אבל סירים, קערות, ירות, הכל נעשה מיוחד בשבילך. תגיד לך מה שאתה רוצה, תגיד לי איזה חשרים אתה רוצה, נתן לך מה שאתה רוצה. רק תבוא אצלנו, מי יטפל בך? איך תהיה לו לסדר לבד? צריך לטפל בך, צריך זה? שאלו את הרב משה פיינשטיין, ההורים האלה מסכנים, הבנים שהיו קומוניסטים נהיו, נהיו לא דת ולא דין. אפשר לסמוך עליהם? הוא חידש להם דין, הרב משה פיינשטיין, ממש חידוש דין. על פי הגמרא, בכתובות, בדף, פה, עמוד א'. שם כתוב, אישה אחת, באה לפני הבדין של רבה. והחברה שלי חייבת לי 100 שקל, או 100 דולר, חייבת לי. ו... אני יודע, תומחת אותה לפני בדין. מה יכול לדון בבית משפט שאומר דנים לפי חוקי התורה? דנים בדין רבני, דנים חוקי התורה. אז היא באה לפני בדין של רבה. רבה רע, מה את אומרת? לא, לא חייבת. מה הדין כופר בכל? כל הבדין, כופר בכל, שבועת עשת ונפטר. בבקשה, תשמעי. נגיד, שרה טבעה את רבקה. רבקה אומרת, לא, אני לא חייבת. רבקה, קומי תשמעי. ואז נשבעת ונפטרת. מיד באה ביתו של רב חסדה, כבוד הרב, אומרת לרבה, אני מכירה את האישה הזו, את רבקה הזו, כן? במקרה, לא כל רבקה, אותה רבקה, היא חשודה שבועת שקר, היא כל שני מחשי נשבעת, הכל שקלים, והיא נשבעת. גם פה, תיקח תנך שם השם ותשבע בכל השקר. אז מה זה? כתוב, כל דיין שמוציא דין אמת לאמיתו. מה זה אמת לאמיתו? יש אמת לשקר? מה זה אמת לאמיתו? אלא לפי ההלכה, שולחן ערוך היבש, כן, תשבעי ותלכי. אבל זה לא אמת, כי נשבעת לשקר. מה צריך החוכמה לעשות באיזו צורה שהיא? הפכה רבה לשקר נגדה. היא חשודה שבועת שקר, בבקשה, את שרה, תובעת, תשבעי שחייבת לך 100 שקל ותקבלי. הפכה את השבועה והוציא מן הכסף. היא נשבעה והוציא כסף 100 שקל ונתן את זה לשרה. בא רב פפה, אומר אם ככה, לפי מה שהוא אומר, מרן השטרה פה מעיד עד אחד. ברגע שבא עד אחד ומעיד שהשטר הזה פרוע כבר, כתוב שטר, אני חייב דיפלוני, או כתב ידו, או שתי ידים חתומים, חייב, בא, אחד אומר, זה השטר הזה פרוע. השטר הזה כבר מרענה, לא גובים ממנו. עד אחד, אבל עד אחד, התורה אמרה, פי שתי ידים כל דבר. אתה לא אמרת ככה? הבת של רב חסדה, היא באה והעידה שפלונית חשודה השבועה. היא עד אחד והיא אישה. אתה סומך עליה, ושנוציא את השבועה, להעביר את זה לשני, אז גם פה, מרענה שטרה, פי מועד אחד. אמרה, לא, מה אתה מדמה? אמרה לו רבה לרב פפה, מה אתה מדמה? היא, ביתו של רב חסדה, קים לי בגבה, אתה לא קים לי בגבה. מה פירוש? הבת של רב חסדה, אני מכיר אותה, צדיקה. כולם יודעים כמה איזה צדיקות שיש לה, כל מנתילים, כל מנתפילות, עושה פשט רפישה חלה, אישה צדיקה. אני שמח עליה. היא אומרת שהיא חשדה שבועה, היא לא משקרת. זה קים לי בגבה, אני יודע שלא שקרנית. לכן עיבתי את השבועה שכנגדה. כל אחד עד אחד קים לי בגבה. ההסבר בעומק הדברים, יש את זה בין עדות לבין ידיעה. פה זה ידיעה, אתה מיידע אותי, שהאישה הזו חשודה השבועה, מה אני אשביע אותה? שמה לשקר? כאן, שהשטר הזה פרוע, צריך עדות, זה לא רק ידיעה בעלמה, איך אני אסמוך על יד אחד? פשוטי ידים, מקום דבר, זה מניחות, זה חילוק. מה אומרים בגמרא שמה? כדי לדעת דברים, ידיעה ולא עדות, מספיק קיני בגבה. אם הבן אומר, סליחה, האבא אומר, אני ירא שמיים, מכיר את הבת שלי, שהיא לא דתייה אומנם, קומוניסטית, אבל בעולם היא לא תשקר עליי. אני מכיר אותה שנים, זה הבת שלו, או הבן שלו, מכיר אותו שנים. נכון שהוא קומוניסט, נכון שהוא אוכל חמץ לפסח, אבל הוא לא ישקר עליי. לא רק זה, הוא רוצה שאני אבוא אליו. אם פעם אחת אני אפוס אותו שהוא שקר עליי, והביא לי חמץ לפסח, יותר אני לא אבוא אליו. הוא רוצה גם את הירושה שלי, הוא רוצה. אז זה מה ישקר עליי. ולכן אני סומך עליו, על הבן הזה. קים לי בגבה, אומר פיינשטיין. זה היה בזמן שתף רצת יהיה. אפשר לסמוך על הספרה הזו, קים לי בגבה, זה חידוש גדול. בגמרא זה נאמר על בדין, בדין של הרבה, שגיד קים לי בגבה. אתה נותן תורת כל אחד בידו להגיד שזה קים לי בגבה, הנה חנמי. קים לי בגבה, וסומכים עליו, על הבן או על הבת, לסמוך עליהם שקטע רק כשר. אז הוא יתיר להם. מותר לאבא ללכת להתארח אצל הבן הקומוניסט או הבת, שבכלל לא דתיים, אוכלים חמץ לפסח, ברגע שמבטיחים לו והוא מכיר אותם שאנשים נאמנים, לא מוציאים שקר מפיהם, מעולם לא חזר להם שק. אנשים ישרים, אנשים נאמנים, תסמוך עליהם. תבוא, אמרו שזה כשר, תסמוך עליהם. טוב, אז השאלה הייתה, האבא מתארח אצל הבן. אותו דבר גם הפוך, מה נפקא מינה. הבן חזר בתשובה, כמו היום בדורנו. הבן חוזר בתשובה, כמה יש כאלו? הרבה, בפרט אוסף. מאות אלפים יש, גם בארץ ומחוץ לארץ. אתם אולי יוצאים פה במוחרים. והעולם גדול העולם. כמה בעלות תשובה יש בארגנטינה, בפנבה, באמריקה. אני מגיע שם בצרפת. ברוך השם, בפרט אוסף. הבן חזר בתשובה, ואבא מסורתי, או לא דתי, לא משנה. הוא לא מקפיד על קלה כבחמורה. יכול להיות ריח עצמו בן לסדר? כן, יכול להיות ריח אצלו. אם זה קים לי בגבה, יש לו אבא ישר, לא מבולבל כזה, או אמא ככה מבולבלת, חלומת חלומות, אלא ישר ישרה עם סכר, זה סחטנית, אתה יכול לסמוך עליה. אומר שזה קשר, סמוך עליה. אם אפשר, שתשמור את הקופסאות, את העטיפת ניילון, היום מוכרים חסה, או כל העלים האלו, הכל מוכרים בניילון. זה לפעמים מבלבל את האנשים. יש ניילון שכתוב על זה חותמת חסלת או גוש עלקתיב, גוש כתיב, לא יודע מה שחברות שיש. אותו חבר ניילון יש, בלי חותמת של חסלת, גוש כתיב, סתם ניילון, אותו חסה. כשאדם קונה מהסופרמרקטים, צריך לשים לב, תיקח דווקא חסלת, וגם חסלת או גוש כתיב או כל החברות האלו, תשטוף אותם בברז חזק. יש שם יתושים, יש שם כל מיני חרקים, תולעים, נכון, אין. יש שם, עושים את זה בחממות, ולא עובר, התולעים לא מגיע כי הכל סגור בניילון, אבל חרקים יש, זבובים יש, ולכן צריך לשטוף אותם טוב טוב. שישאירו את הניילון. כשהבן מגיע לשם לסדר, אגיד לי, אם אתה שמיר טוב את הניילון, את הקופסה של החלק, כל מה שיש צריך, אמרה לו, אתה רואה, הנה, חלק, הנה, אתה רואה זה ככה, זה השרק הזה. ברגע שהוא רואה, ליבו יותר רגוע. אם לא, אם זרקו את זה כבר, מה, אגיד להם, אני לא יכול את זה עכשיו, זה לא סומך עליכם, קים לי בגבה. יש את הסברה שקים לי בגבה, שיכול לסמוך עליהם. אחד, זה לא רק הבעיה הזו שיש. יושבים האחים, האחיות, לא דתיים, צהל הנוערה מחלה שבת הפרסיה, אבל שומרים את הסדר, עושים דלי לסדר, הרי מותר משפחה גענית, נכון? עושים דלי לסדר הזה, והאח שלו שהוא לא דתי, האח שלי חזר בתשובה, הוא רבן גדול, הוא יגדל זקן, אצלם זה נקרא כבר רב גדול. כמה למד? חמש שנים בכל למד, אצלם זה רב גדול. מה? הוא קח יין, מוזג לו את היין, מוזג לו. מה מזג לו יין? זה יין טוב, מקווה הגולן, זה יין של לא מבושל. אוי מבוא, זה נהיה יין נסך. מה אגיד לאחיו? אחי, זה יין נסך. יין נסך? כל שיהיה לי לסדר יהיה, לי לסדר יהיה. אין לסדר יהיה. יהפוך את השולחן וילך, מה? חכם אדם בראשו, תביא איתך יין מבושל, תירוש, ביץ ענבים, כל מיני יינות, אני לא בקיא, ברוך השם, לא בקיא בעינות, ומי שבקיא ידע, יין מבושל. אני חושב שכותבים על יין, יין לא מבושל. ויין מבושל, כותבים יין מבושל. ברגע שיביא יין מפוסטר, אפילו מפוסטר, 80 מעלות, לא צריך להגיע שיתעדה, 90-100 מעלות, אפילו פחות מזה, לגבי יין נסך של חינוני, אנחנו מקילים מהדבר הזה. ואז הביא אותו מראש, יין כזה. ואם הוא רוצה יין ביתי, משהו מיוחד, אז בערב פסח בבוקר, אחרי שריפת חמץ, ישים לכל היין בתוך סיר, ירתיח אותו, ישאיר אותו בתיחתו בערך 10 דקות, שיתעדה מהכמות של היין, לא יהיה קמצן, כן? שיתעדה קצת, אחר כך שיתקרר, עושים את זה בחזר בבקבוק, הנה זה נהיה, זה נהיה יין מבושל. יין מבושל, עבודים יין נסך. כל מי שמחלל שבת בפרסיה, בפני עשרה בני ישראל. יש אומרים שיחלל שבת דווקא בפני החכם, אבל אם לא בפני חכם, ההלכה לא ככה. צרפים את זה כמה נספקות, אבל ההלכה לא כך. אם חילל שבת לפני עשרה, נוסע בשבת, לוחץ על בנזין, לוחץ על הזה, כל לחיצה לחיצה, זה חילול שבת, עושה יהיה נסך. מי שמבזה תלמידי חכמים, או מי שאומר, מה עניין על רבנן? למה צריכים ככה באברכים? מספיק אלף אברכים, כולם יוכלו לעבוד. מה עניין על רבנן? אומרת הגמרא, זה נקרא פיקורוס, זה נקרא. עושה את יהיה שעולה יהיה נסך. מי שמדבר נגד חכמים, מבזה חכמים, כל עושה מהם צחוק ותלונה, נוגע ביין, יהיה שעולה יהיה נסך. אדם יוצא יחד בליל הסדר כל כאלו אנשים. חכם ענה בראש אמרת, תמנע את הדברות, את הנעימות. תביא איתך יין, מבושל תביא איתך. ואז אין את הבעיה של יין נסך. יש גם בעיה אחרת, של פריצות. החיות שלו, הדודות שלו, גיסות שלו, משרות שבי שרולים. הם לא מבינים את זה. יש הרבה אנשים שלא דתיים, לא מבינים, למה זה פריצות? כולם הולכים, צערנו הרב, אצלהם, הולכים לשרולים. אם היו מבינים את זה, מה הדבר הזה יכול לגרום, אוי ואבוי. אבל אין לא מבינים את זה, מציאות. באות בגילוי ראש, זו עוד חצי נחמה, יש הסקיל עבדי שמקל בזה, בסדר. אבל באות עם בלי שבולים, או חשוף, חדומה. איך אפשר לכל לקרוא את האגדה? הרמי עומד אבי, שם השם יש שם. לא היה בך ערבת דבר, או קידוש, כל הברכות של על יחילת מרור, על יחילת מצה. איך כל זה יברר? יברך כנגד פריצות. זה מחלוקת בגדולה באחרונים. בית יוסף אומר, תסגור את העיניים. לא יראה בך ערבת דבר, התורה תלתה את זה בראייה. אני רואה, אסור לי לברך, אסור לקרוא את האגדה. אני לא רואה, מותר. מה, תסגור את העיניים, איך יכול לקרוא את האגדה? מי יודע את האגדה בעל פה? איך אפשר? מה יכול לעשות? יכול להקריב את הספר מול העיניים שלו, יגיד, אני השנה סבלתי קצת מהעיניים, אני מכיר את הספר, וברגע שהוא לא רואה את זה, הספר מסתיר אותו מהעיבה, מותר לקרוא ברכות, הכל כנגד העיבה. גם זה לא מסתדר לו. הגישו בו, מה אתה עושה צחוק מאיתנו? אפשר קראת העיתון וראינו אותך קרה בסדר גמור, פתאום אתה לוקח את האגדה מול העיניים, יבינו. לכן מה יעשה? יישב באיזה פינה, מקום פינתי כזה, באופן, נסדר את זה באיזו צורה, שלא יהיה מול הפריצות, ואז נוכל לקרוא את הסדר. זו, צד שני, מייעצים לו שילך למשפחה הזו. הוא חזר בתשובה, תלך אליהם, אל תתנתק קשר במשפחה, תקרב אותם. יש בעלי תשובה שמנתקים לגמרי את הקשר, וזה לא תמיד טוב. יש רבנים. צריך להתעץ עם הרבנים, כל מקרה לגופו, אבל אופן כללי אני יודע, אופן יסודי, לא לנתק קשר, עד הרבה, לכת אליהם, אני בא אליכם בתנאי, תגיד להם, את תעשו לצלות, תקחו אותך את החסת תלומקות אחד השני, דיינו, דיינו, מה השטויות האלו, תהיו רציניים, תהיו. תהיו רציניים, הוא יכין דרשות לפני כן. גיל להם פה קושייה, פה תירוץ. למה כתוב, אילו כבד לפני הרסיני, נתנו את התורה דיינו, מה נעשה בהרסיני לבד, בלי התורה? הנה קושייה, הנה תירוץ. יש החזון עובדיה, כמו אני סיפורים יפים, משל ונמשל, יכין את זה מראש. להיות כוחכם, כל איש שורר בביתו, להיות מר הדעת עכשיו לבית שלו. ילך אליהם, יזכר אותם, מי יודע, יכול להחזיר אותם בתשובה. אם לא יחזיר בתשובה, לפחות יוריד את פס הקינה, השנאה. צערנו הרב, יש היום שנאה גדולה שחלק מזה נובע בתוך הקינה שהם מקנים בנו. רואים את הדתיים וחושבים, איזה משפחות מקימים, איך הם נראים, לבושים יפה, גם האישה, גם האיש, יש להם חיים טובים, מאושרים, שמחים. אצלהם יש כל מיני בעיות, לא כולם, כן, אני מדגיש שלא כולם, אבל יש להם בעיות. יש להם קינה, וזה מוליד אחר כך שנאה. בפרט שיש לנו הסתה, היום הצערנו, כולם את הסתה שיש היום. זה מביא לידי שנאה ממש. אתה רואה את הפרצות שיש היום, אתה שומע כל מיני סיפורים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אתה רואה את השנאה שיש היום. יהיה לכם אל הסדר, יקרב אותם, יוכל לפס השנאה, או יחזיר אותם בתשובה, עד הרבה. לכן לא ימנע מלכת, אלך אליהם, והכל שנה שיש, יש פתרון. ברוך אדוני על עולם, אמן ואמן. רבי חנה בן הקשה אומר, תרש בחור זכות ישראל, לפיכך, יפה להם, תורה ומצוות שנאמר, אדוני החפץ למעצי, תקראו ידי תורה וידי.
גדל והתקדש, שמי הרבה, בעלמא דברה כאותה, והמליך מלכותה, ויצמח פורקנה ויקרא משיחה, וחי יכול וימכון וחי יכול בישראל, בא עגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן, יהא שמי הרבה מברך לעולם, ולעלמי עלמא יתברך, וישתבח ויתפר ותרומם ונשא ותדר, ויתעלה ויתעלל, שמי דקודשה בריחו, לעיל אמן כל ברכתה, שירדת שברכתה מנחמת האדם, ירן בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ורבנן ותלמידו על מה כל תלמידי תלמידו דאז כמו ראית הקדשתה דיברת עדן ודיברכו לתר ואתר אילן הלכונו נוחי נערך זבא חמי מן קודם הרי שמאיה ורא ואמרו אמן, יש שלמה רבה מן שמאיה חיים וסבא וישועה מנחמה של דבר ופועה ולספרה רווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. זה שם ירומה ורוח מהווס ששמע לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן.
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה רבנו דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויגדל את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן בקפסולות, אלו שנמצאים בעזרת נשים, שמעו את השיעורים דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו מורשת, דרך כל חי, דרך המלך, דרך בן יצחק, מכבי עלמא יברך אתכם.